טוב, שלום לכולם. בעזרת השם יתברך, אנחנו ניתן היום שיעור עיוני על בדיקת חמץ. כמובן שיש לדון בדברים הלכתיים על בדיקת חמץ, אבל זאת לא המטרה של השיעור כיום, כעת. ואני אשתף אתכם במצגת. טוב, אז אתם רואים את המצגת? המשנה בתחילת מסכת פסחים אומרת אור ל-14 בונקית את החמץ לאור הנר. הגמרא, המשנה לא מסבירה למה עושים בדיקת חמץ. היא כותבת שעושים בדיקת חמץ, אבל היא לא מסבירה למה. מה ההיגיון? מה הטעם של בדיקת חמץ? רש"י אומר, בודקין שלא יעבור עליו, בבל ייראה ובבל יימצא. מדברי רש"י, משמע לכאורה שבדיקת חמץ מדאורייתא, מהתורה, שלא יעבור עליו, בבל ייראה ובבל יימצא. והתוספות מקשים על דברי רש"י, וקשה לראי, כיוון דצריך ביטול, כדי אמר בגמרא בדף ו, הבודק צריך שיבטל. ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי, המה יצריכו חכמים בדיקה כלל? התוספות מקשים על רש"י, ולמעשה קושיית התוספות מבוססת על שתי נקודות הנחה. נקודת הנחה ראשונה, שחייבים לעשות ביטול. כלומר, חוץ מבדיקת חמץ, חייבים לעשות ביטול. אי אפשר להסתפק בבדיקת חמץ, כי מבואר בגמרא בפסחים דף ו, הבודק צריך שיבטל. כלומר, צריך חוץ מבדיקת חמץ, גם ביטול. זו נקודת הנחה א'. נקודת הנחה ב', שהביטול עצמו מספיק. כי בגמרא בדף ד' מבואר בביטול בעלמא סגי, שמדאורייתא מספיק ביטול. ואז, אם מהתורה מספיק ביטול, וחייבים לעשות ביטול בכל מקרה, לא יכול להיות שבדיקת חמץ תהיה מדאורייתא. אפשר להגיד שתקנת חכמים, שחוץ מביטול רצו שיעשו גם בדיקה, אפשר להגיד. אבל אם אתה אומר שחייבים לעשות ביטול בכל מקרה, ואם אתה אומר שביטול מועיל מהתורה בפני עצמו גם בלי בדיקה, ממילא לא יכול להיות שבדיקת חמץ תהיה דאורייתא. זאת קושיית תוספות על רש"י. ואנחנו נחדד מעט את הקושייה וננסה אחר כך לראות איך מיישבים את הדברים. אז קודם כל השאלה היא, מה בדיוק השאלה על רש"י? לכאורה, השאלה על רש"י, וכך נראה מדברי חלק מהראשונים, איך רש"י אומר שאחרי הביטול, נגיד ככה, איך רש"י אומר שהבדיקה נועדה כדי שלא יעבור בבל יראה ובל יימצא? איך יכול להיות דבר כזה? אחרי הביטול הוא לא עובר בבל יראה ובל יימצא. איך רש"י אומר שהבדיקה נועדה כדי שלא יעבור בבל יראה ובל יימצא? זאת לכאורה השאלה הפשוטה על רש"י. אבל התוספות הסבירו קצת אחרת את השאלה על רש"י. אומרים התוספות, אור ל-14 בודקים את החמץ, פירש הקונדס לא יעבור עליו ואני ראה ובא למצב, וקשה לרי. כיוון, קשה לרש"י, כיוון זה צריך ביטול כדי אמר בגמרא, הבודק צריך שיבטל. ומדאורייתא בביטול מאמר סגי, עמאי צריכו חכמים בדיקה כלל. כלומר, התוספות גם כן הבינו שלרש"י בדיקת חמץ דרבנן. הם לא חשבו שבדיקת חמץ דאורייתא, אבל הם מבינים שחכמים תקנו בדיקת חמץ כדי שלא יעבור ובל יראה ובל יימצא. ואז הם שואלים, למה? הרי אחרי הביטול לא יעבור ובל יראה ובל יימצא. זאת אומרת, אם אני מסכם בינתיים, כל התוספות הזה, הם אומרים, קשה לריב, והם נותנים את הסבר אחר, הם אומרים, שהחשש הוא שמא יבוא לאכול. בואו נרשום את זה רגע. אז בואו נראה, רק שנייה. קושייה הפשוטה על הרש"י. כיצד אומר שבדיקת חמץ מן התורה, הרי אחרי ביטול לא צריך בדיקה מהתורה. כדאי בביטול, כמו שראינו בגמרא. ב', התוספות יקשו על רש"י בדרך אחרת. ברור להם שגם לרש"י בדיקת חמץ מדרבנן. אלא שתקנו שמא יעבור בבל יראה ובבל יימצא. ושואלים התוספות, הרי לאחר ביטול לא יעבור בבל יראה ובבל יימצא. בסוגריים, כי מהתורה מספיק ביטול. בואו ניקח את כל מה שכתבתי כאן, ונעביר לשקופית אחרת, במקום שזה יהיה כאן בצורה. כלומר, אפשר להקשות על רש"י ולהגיד שמדברי רש"י נראה שבדיקת חמץ מדאורייתא. שזה באמת מאוד תמוה. אבל אפשר להגיד שהקושייה היא לא כזאת, וגם תוספות ככה הבינו ברש"י. בדיקת חמץ היא לא מדאורייתא. אבל החכמים תקנו בדיקת חמץ לפי רש"י כדי שלא יעבור על איסור דאורייתא, ותוספות שואלים, איך זה יכול להיות שחכמים תקנו בדיקת חמץ כדי שלא יעבור על איסור בל יראה ובל יימצא מדאורייתא, הרי אחרי ביטול אין איסור בל יראה ובל יימצא. נכון, השאלה היא על רש"י, בגלל שהתוספות מיישבים בדרך אחרת. התוספות עונים, מה התוספות עונים? כן, התוספות עונים, נראה את ההמשך. כן, בסדר. התוספות עונים ונראה לריד אף על גב דפול ועל מסגי, החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו שלא יבוא לאוכלו. זאת אומרת ש לפי רש"י גם לאחר הביטול יש חשש שיעבור בבעל יראה ובבעל יימצא. לפי תוספות אין חשש כזה. לאחר הביטול בדיקת חמץ נועדה שמא יבוא לאכול את החמץ. אז לפי רש"י יש חשש שמא יעבור ובל יראה ובל יימצא, ולכן תקנו חכמים בדיקת חמץ. ולפי התוספות אין חשש כזה שמא יעבור על בל יראה ובל יימצא, לא יכול להיות, אחרי ביטול לא יעבור על בל יראה ובל יימצא, אבל יש חשש שמא יבוא לאכול את החמץ. כן.
מה המעמד של הביאור?
של הביאור?
של הביאור.
הביאור זאת שאלה מעניינת, אבל הביאור הוא חלק לכאורה, של הבדיקה, אבל לא בדיוק, כי יכול להיות שהביאור לא קשור לבדיקה, נעזוב את הבדיקה. מה שנשאר לך בבית, בוא נאמר, מדאורייתא לא צריך לבדוק. נכון, לא, הוא לא חלק מהבדיקה, הוא לא חלק מהבדיקה. הוא לא חלק מהבדיקה, והוא גם לא חלק מהביטול. בפשטות, יש מקום לדון. בעיקרון, בעיקרון, הביטול, הביאור זה שהוא בפני עצמו, וזה מחלוקת בגמרא ותנאים וראשונים, אני לא אכנס לזה, אבל באופן פשוט לכאורה, תורה אומרת, נשאר לך חמץ, שרוף אותו. וחוץ מזה תעשה ביטול חמץ. למה תעשה ביטול חמץ? אולי למשל, יש לך חמץ שאתה לא יודע עליו. עכשיו, יש מחלוקת ראשונים, האם בכלל צריך ביטול לחמץ שלא ידעו. אבל לא נכנס, עכשיו כי אנחנו נכנסים לעוד סוגיה, אני לא רוצה לסבך אתכם. בסדר? מוריי ורבותיי, והדבר הזה שאמרנו, שלפי תוספות ברשי, השאלה היא, לפי רשי למעשה, השאלה היא לא למה בדיקת חמץ מדאורייתא, בדיקת חמץ מדרבנן, אבל איך זה יכול להיות שחכמים תקנו בדיקת חמץ שמא יעבור על בל ירא מדאורייתא, זאת השאלה. אז כל הכיוון של התשובה הוא אחר. אנחנו צריכים לחשוב איך יכול להיות שלמרות שיש ביטול חמץ, עדיין יעבור על איסור דאורייתא בבדיקה. אני רק אגיד, הרש אומר את זה בצורה מפורשת, אנו צריכים לתת טעם, עמי אצרחו רבנן בדיקה, מאחר שיכול לבטל, מדי אמר, הבודק צריך להיבטל. כלומר, השאלה היא, למה חכמים יצריכו בדיקת חמץ, שמה יעבור בבל יראה ובבל ימצא? הרי לא יכול לעבור בבל יראה ובבל ימצא, אחרי ביטול. שרות.
כן, עדיין, תכלס יכול לעבור על כשהוא רואה חמץ,
כן, אבל לראות חמץ זה לא לעבור בבל יראה ובבל ימצא.
אבל הוא כן.
אוקיי, אבל זה לא איסור בבל יראה ובבל ימצא. אנחנו ננסה להסביר עוד מעט. בואו ננסה להתקדם. לראות סתם חמץ שהוא לא שלך, אתה לא עובר על איסור בבל יראה ובבל ימצא. הראייה היא לא בעייתית, אולי אנחנו לא אוהבים את זה, אבל לא בעייתית שעצמה. בואו ננסה להבין קצת. אפשרות אחת היא להבין שבאמת רש"י לא התכוון שעובר על בבל יראה ובבל ימצא מהתורה, אלא מדברי חכמים. אפשרות עולה, הזאת עולה מדברי בעל שולחן ערוך הרב. ואף אם ביטל כבר חמצו קודם הפסח, שאינו מצווה לבערו מן התורה מכל מקום, כיוון שגזרו חכמים שאין ביטול מועיל כלום מטעמים ידועים, הרי חמץ זה כאילו לא נתבטל, ועובר על בל יראה ובל יימצא מדברי סופרים. אז אפשרות אחת להגיד, תשמע, זה מדברי סופרים, זה לא מדאורייתא, כך עולה גם מדברי הנודע ביהודה, בשו"ת נודע ביהודה, אור החיים, סימן סמך א', שהכוונה כאן לדין דרבנן. יש אפשרות אחרת להבין, שאומנם היא נראית מחודשת, אבל היא גם אפשרות להבין בדרך קרובה לזה. אני עובר רגע נושא. אנחנו יודעים שלפי חכמים, קריאת שמע צריך לקרוא של ערבית עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. וכולנו יודעים, מעשה שבאו בנה ובית המשתה, שרבן גמליאל אמרו לו, לא קרינו את שמה, אמר להם, חייבים אתם לקרות, ולא עשו בלבד, יש כל מה שאמרו חכמים עד חצות, מצוותן עד שיעלה עמוד השחר, הכתר חייבים את מצוותן עכשיו, כל הנכנים יוכל מצוותן עד שעלה עמוד השחר, אם כן, למה חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבר. אוקיי, עכשיו השאלה היא, מה קורה עם אדם? קורה אחרי חצות. חכמים אמרו לך לקרוא עד חצות. מהתורה מותר עד עלות השחר. חכמים אמרו עד חצות. אז יכולה בדיעבד יצא. אבל דבר מעניין, שאומר רבינו יונה, שמי שקורא אחרי חצות, לא יוצא ידי חובה אפילו מדאורייתא. שחכמים עקרו את המצווה. אחרי שחכמים עקרו, אמרו עד חצות, הם מגדירים את המצווה מחדש. והדבר הזה אומרים גם בפסקי התוספות. יש לדקדק על סייג שהוסיפו חכמים על כל מצווה, אף אם קיים עיקר המצווה כהלכתה, ולא התוספת שהוסיפו חכמים, הווה כאילו לא קיים כלום. אז זה באמת חידוש גדול, אבל כך הם מבינים, כך עולה גם מתוספות וסוכה דף ג' בשיטת בית שמי, שמי שיושב ואוכל בסוכה כששולחנו בתוך הבית, אומרים התוספות, לא יצא ידי חובה אפילו מהתורה, למרות שמהתורה זה בסדר. אם חכמים הגדירו משהו, זאת ההגדרה. לפי זה, יכול להיות שאומנם בדיקת חמץ זה רבנן, אבל מי שלא בדק, לא, לא יצא ידי חובה אפילו מדאורייתא. אבל יש כאן גדר דרבנן, אבל בסוף אם לא תעשה תקנת חמים, תעבור אפילו מדאורייתא. עכשיו, זה קודם כל בתור פתיחה. אבל עדיין צריך להבין למה חכמים יצריכו את הבדיקה אם מדאורייתא מספיק ביטול. בסדר, אנחנו מבינים שאחרי שחכמים יצריכו, יכול להיות שזה ישפיע על דאורייתא. אבל למה חכמים בכלל יצריכו? יש ביטול. בשביל מה צריך בדיקה? בשביל מה? יש ביטול. ויש כמה אפשרויות להסביר את זה. הר"ן אומר במהלך דבריו, מפני שביטול זה תלוי במחשבתן של בני אדם ואין דעותיהן שוות ואפשר שיקלו בכך. כלומר, גם כשאדם מבטל, יכול להיות שלא יבטל בלב שלם. וחכמים יצריכו בדיקה שמא לא תבטל בלב שלם. אז אכן, יש צורך בבדיקה. זאת אפשרות אחת להסביר למה חכמים, לפי רש"י, חששו לדאורייתא. אמנם ביטול יכול לפתור את הכל, אבל אולי לא תבטל בלב שלם. ואז תעבור על בל יראה ובל ימצא. לכן אמרו חכמים, תעשה בדיקה, כדי שלא תגיע לחשש דאורייתא, שמא הביטול לא יהיה מלא. זאת אפשרות אחת להסביר את רש"י. כן. מדאורייתא. אפשרות אחרת עולה מדברי הר"ן, גם כן בהסבר רש"י. אלא אם כך עיקרן, אלא כך הוא עיקרן של דברים. זה שאמרה תורה תשביתו יכול להתקיים באחד משני דברים. או שיבטל בליבו כל חמץ שיש ברשותו, ויוציאנו מחשבתו מרשותו, וסגי ביחי מדאורייתא. או, אם לא ביטלו בליבו כלל, צריך מהתורה שיבדוק אחריו בכל מקום שהוא רגיל להימצא שם ויבראנו מן העולם. כלומר, הר"ן טוען ששתי אפשרויות טובות מהתורה. מהתורה אתה יכול או לבטל, או לבדוק ולשרוף. שתי אפשרויות מהתורה. ולפיכך כתב רש"י ז"ל, שבודקין את החמץ כדי שלא יעבור עליו ובל יראה ובל ימצא, היינו למי שאינו מבטל. אבל למי שמבטל, סגי באחי. כלומר, הר"ן אומר שבאמת, שני הדברים עיקרן דאורייתא. מדאורייתא ביטול חמץ, ומדאורייתא יש אופציה אחרת של בדיקת חמץ, מה שאתה רוצה. תבחר איזה שאתה רוצה. חכמים תקנו שבנוסף לביטול חמץ תעשה גם בדיקת חמץ. כלומר, בדיקת חמץ בעיקרה זה מדאורייתא, וכשרש"י אומר בדיקת חמץ, שמי שלא בודק יעבור ובל יראה ובל ימצא, הוא מתכוון למי שלא יעשה ביטול חמץ. שבעיקרון הבדיקה מדאורייתא. אבל זה נכון שבימינו, שחכמים חייבו לעשות גם ביטול חמץ, וגם בדיקת חמץ, עכשיו זה כבר דרבנן, כי מספיק באחד מהם. אז יצריכו את השני רק מדרבנן, אבל כשרש"י דיבר, אז רש"י דיבר בעיקרון, ביסוד של בדיקת חמץ. לבעתו, זה דאורייתא, וביטול חמץ זה אורייתא, שתי אופציות, ולכן רש"י אמר, כדי שלא יעבור, ואני אראה ואני מצא, אבל באמת, אם עשית ביטול, ברור שזה דרבנן. ואם כך, רש"י ותוספות למעשה שווים לפחות בדבר הזה שאחרי ביטול זה דרבנן.
הם או חייבו לעשות את
חייבו לעשות את שניהם. חייבו, לפי ההסבר הזה, לפי מה שראינו עד עכשיו, מדאורייתא זה ביטול, וחכמים חייבו לעשות בדיקה. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, מדאורייתא אפשר או את זה ואו את זה, וחכמים יצריכו גם את זה וגם את זה. ומוריי ורבותיי, אני רוצה ללכת לאפשרות שלישית, מאוד מעניינת, ולנסות להעמיק בה. רבי יונתן מילוניל אומר דבר מאוד מעניין. אנחנו נצטרך לבאר אותו ולנסות לראות דרכו את היסוד. וכיוון שביטלו שוב אינו עובר עליו ובל יראה ובל ימצא, אף על פי כן גזרו חכמים שיבערנו מביתו, כלומר שיעשה בדיקת חמץ. דילמה, ימצא גלוסקה יפה וימלך על ביטולו ויחשבנה לאכילה ויעבור על בל יראה. תכף נראה. אומר רבי יונתן מינולין, דבר מאוד מעניין. הוא אומר, ביטול מספיק מדאורייתא, זה נכון, כמו שהתוספות אמרו, ביטול מספיק מדאורייתא. למה חכמים יצריכו בדיקה? כי אולי אתה תמצא איזה גלוסקה יפה ותתחרט על הביטול. לפי התוספות, החשש הוא שמא תמצא גלוסקה יפה ותבוא לאכול אותה. לפי רבי יונתן מינוליל, שמא תמצא גלוסקה יפה ותתחרט על הביטול, ואז תעבור ואני אראה ואני מצא. ואם כך, אפשר להסביר בצורה פשוטה את רש"י. באמת, נכון שביטול הוא מדאורייתא, אבל אולי תמלך על הביטול, אולי תתחרט על הביטול, ואז תעבור על ואני אראה ואני מצא, תמצא איזה גלוסקה יפה, תתחרט. ולכן אנחנו מתקנים בדיקת חמץ שלו יעבור ואני אראה ואני מצא. הדבר הזה ממש בצורה דומה אומר גם הברטנורה, שגם כן חיישינן שמא ימצא גלוסקה יפה וימלך על ביטולו, גם כן אותו דבר, אותו רעיון, ימלך ויעבור בבל יראה ובבל יראה ובבל יימצא, כך אומר הברטנורה. הדבר הזה נראה פשוט, נראה מסתבר, אבל הדבר הזה לכאורה בלתי אפשרי. למרות שלכאורה הוא נראה הגיוני, אולי ההסבר הכי פשוט ברש"י, אולי תתחרט על הביטול, ולכן רש"י אמר שבדיקה שלא תעבור ואני מצא. אבל לכאורה זה בלתי אפשרי. למה זה בלתי אפשרי? בגלל הסוגיה בדף ו'. אומרת הגמרא בדף ו', אמר רב יהודה, אמר רב, הבודק צריך שיבטל. מי שעשה בדיקה חייב לעשות גם ביטול, כמו שהזכרנו קודם. למה? אמר רבה, שמה ימצא גלוסקה יפה ודעתי ילווה. כלומר, מי שבודק, צריך לעשות ביטול, למרות שבדיקה לכאורה מספיקה, כי אם בדקת אין חמץ. אבל אתה צריך גם לעשות ביטול. למה? כי אולי תמצא גלוסקה יפה ותמלך עליה. ולכן צריך לעשות ביטול. כלומר, שמה קורה אחרי ביטול? אי אפשר להימלך. בוא נרשום את זה רגע. לפי הגמרא. לא, להפך, הגמרא סותרת רבי יונתן מינולין. היא נגד רבי יונתן מינולין. אני אסביר. לפי הגמרא, לאחר הבדיקה, צריך לעשות גם ביטול, שמא נמצא גלוסקה יפה וימלך עליה. כלומר, לאחר הביטול אי אפשר להימלך ולהתחרט על הביטול. ולכן, לאחר הביטול לא יעבור על בל יראה ובל יימצא. אם כך, כיצד הסביר רים אילוניל וגברתנורה שהצורך בבדיקה הוא שמא ימלך על הביטול, הרי לפי הגמרא אי אפשר להימלך על הביטול. אז ההסבר של הרים מינוניל והברטנורה מאוד יפה, אבל הוא לא עובד במבחן המציאות, הוא לא עובד בגמרא. ואני אגיד בקצרה, אני ממש אעשה כך שמספיק, אפשרות אחת עולה מדברי הרשש. הרשש אומר, אני לא מעביר כדי שתוכלו להעתיק, אבל הרשש אומר, אחר הבדיקה אינו אלא חשש שמא ימצא, ושמא ימלך, ולתרי שמא לא חיישינם. כלומר, אומר הרשש, בדיקת חמץ מצמצמת את חשש גלוסקה. זה לא מבטא לגמרי, אבל זה מצמצם את חשש גלוסקה. וביטול חמץ גם כן מצמצם. אז אם אתה עושה גם את זה וגם את זה, כבר לא חוששים, כאילו, כמה אפשר לעשות? אתה עושה, עשית גם את זה וגם את זה, לכן צמצמת את החשש. זה הסבר ראשון. כלומר, אם אתה תעשה רק ביטול חמץ, יש חשש שתימלך. תעשה רק בדיקת חמץ, יש חשש שתמצא גלוסקה ותימלך. עשית גם וגם, כבר אין חשש, כי זה פותר, זה מצמצם את החשש, וזה מצמצם את החשש, ועכשיו אין לחשוש. זאת אפשרות אחת של הרשש. אפשרות שנייה. כדי להסביר את האפשרות השנייה, צריך להסביר מה זה ביטול חמץ. יש מחלוקת בין רש"י לתוספות מה עושה ביטול חמץ. תוספות מבינים שביטול חמץ זה להפוך את זה להפקר. רש"י מבין שביטול חמץ זה להתייחס לזה כמו אפר. להתייחס לזה כמו אפר, זה ביטול חמץ. לא להפקיר, אלא להחשיב את זה כאפר. ברגע שאתה מחשיב את החמץ כאפר, מבחינתך זה אפר, אתה לא עובר על איסור בעלי רוב ואני מצא. ואני לא אשמע שאלות עכשיו, כי פשוט לא נספיק, בסדר? אבל רצית לשאול אותו משהו? מי רצה לשאול? שמה? זאת שאלה טובה, אבל זאת שאלה ששייכת לשיעור של ביטול חמץ. אני מוכן לעשות את זה, ויש ראשונים שדנו בזה, וזה מאוד מעניין. יש מכתם, יש כמה ראשונים. בכל אופן, אם אני לוקח את שיטת רש"י, שהביטול הוא נפשי, הביטול הוא להפוך את זה לאפר, אז, וכך, אני חושב שעולה מדברי השפת אמת, גם לאחר ביטול, אתה יכול להתחרט. אתה התייחסת לזה כמו אפר, ועכשיו אתה מתייחס לזה כמו אוכל, אז ביטלת את הביטול. אבל אם עשית בדיקת חמץ, עשית מעשה ומחשבה. מחשבה יכולה לעקור מחשבה. חשבת על זה בתור אפר, עכשיו אתה יכול לחשוב על זה בתור אוכל. אבל אם עשית גם מעשה, גם בדקת, וגם חשבת, עכשיו מחשבה לא תבטל מעשה. מחשבה יכולה לבטל מחשבה, היא לא יכולה לבטל מחשבה ומעשה. אז ביטול, אפשר להימלך עליו, אבל ביטול פלוס בדיקה אי אפשר כבר להימלך עליו. כי כאן יש כבר מעשה. זה הסבר שני. ואני רוצה להוסיף הסבר שלישי, וננסה קצת להבין אותו, אבל בקצרה. יש דבר מאוד מעניין, יש הלכה, שאם אדם לא בדק חמץ, בודק בתוך הפסח. כך נפסק להלכה, לא בדקת חמץ, אתה בודק בתוך הפסח. לא רק שבודק בתוך הפסח, בתוך הפסח פשוט אפילו מברך. איך זה יכול להיות שנגיד לאדם לבדוק בתוך הפסח? אנחנו נעשה אומרים לבן אדם, לך תחפש חמץ. הרי יש חשש שהוא ימצא חמץ והוא יבוא, ימלך עליו. אנחנו כל הזמן מפחדים שאדם לא ייתקל בחמץ, שמא ימצא גלוסקה יפה וימלך עליה. אז איך אנחנו אומרים לאדם בפסח, אם לא בדקת, תבדוק בפסח. איך זה יכול להיות? אולי תמצא גלוסקה ותמלך עליה. מה התשובה? התשובה היא, ככה למדב ראשונים ואחרונים, שאם אדם הולך כדי לבער את החמץ, הוא הולך במגמה לתפוס את האויב, הוא לא יבוא להימלך עליו. אין חשש, כי עכשיו אתה הולך במגמה למצוא את החמץ, ולהוציא אותו, ולבער אותו, ולבטל אותו, אין חשש שאתה תימלך עליו. ומוריי ורבותיי, מסתבר שזה מה שהמציאו חכמים ברעיון של בדיקת חמץ. חכמים ברעיון של בדיקת חמץ לא רצו רק לדאוג שלא יהיה חמץ, שלא תבוא לאכול. חכמים רצו לדאוג שלעולם לא יגיע מצב שאתה תתחרט על הביטול. לא בגלל שאתה לא יכול, אתה יכול. אחרי שאנחנו הופכים את הבית שבועיים ובודקים חמץ, תגידו, מה קורה לאדם שמוצא חמץ בפסח? יש חשש שהוא ימלך על החמץ? במציאות שלנו. אין חשש, אדם מוצא חמץ בפסח, הוא מתעלף. הוא מתעלף. למה זה קרה? בזכות תקנת חכמים של בדיקת חמץ. חכמים המציאו דבר גאוני. זה זה לא רק שלא לך חמץ לא טובו לאכול, חכמים רצו שאתה תפנים, יש פה עמלק, יש פה חמץ, אתה, אין, אתה מחפש, הופך את הבית, עושה בדיקת חמץ. אם אתה עושה, היית עושה רק ביטול, היה חשש שאדם יבוא וימלך על הביטול. אם רק היה ביטול, אם אדם לא יעשה כלום לפסח, רק מבטל, אולי היה נח. אבל אחרי שהחכמים תקנו, שאתה עושה בדיקת חמץ, והופך את הבית, לראות שאין חמץ, אתה מפנים בלב, שאתה לא רוצה חמץ, אתה מפנים מה שרשי אמר שתתייחס זה כאפר, אתה מפנים את זה באמת. וכשאתה תבטל חמץ כמו אפר, זה יהיה עד כדי כך אמיתי, שלא שאין לך אפשרות להתחרט, יש לך אפשרות. אין סיכוי בכלל שתרצה להתחרט. אתה לא תרצה להתחרט, כי אתה עברת את כל התהליך הגדול הזה, ועכשיו אין סיכוי שתרצה בכלל להתחרט, ולכן אחרי בדיקה וביטול, לא יבוא לבטל את הביטול. וזאת הכוונה של רשי. שחכמים תקנו בדיקת חמץ, כדי שלא תעבור עליו ואל יראה ואל ימצא, כי אחרי בדיקת חמץ, אתה הפנמת כל כך שאתה לא רוצה חמץ, אין סיכוי שתתחרט, ותבוא לבטל את החמץ, ותעבור ואל יראה ואל ימצא. מוריי ורבותיי, כיוון שמנחה עכשיו, אני אשמע כל מי שרוצה לשמוע, אבל אנחנו נעשה את זה. יש זמן! אני סתם בלחץ, וואו. שכחתי. בבקשה, מנחת. כן. וואו, איך אני רצתי ורצתי, כאילו שאנחנו ב... בדף וב אמרו שחכמים תקנו שמי שבדק צריך גם לבטל שמא ימצא גנוסקה יפה וימלך. אם אדם רק בדק, אם אדם לא עשה ביטול, הוא רק בדק, אז האדם לא אמר שהחמץ הוא כמו אפר, הוא רק עשה בדיקה. אז חשש שאולי ימצא חמץ וימלך, אולי עדיין יכול להיות. התהליך של בדיקה וביטול הוא שכאשר אדם הפך את כל הבית והוא שונא את החמץ, כשהוא מבטל והוא אומר החמץ הזה הוא כמו אפר, הוא באמת מתכוון בלב שלם בצורה כזאת שאין סיכוי שהוא יתחרט על מה שהוא ביטל. הרי אם הוא לא עשה ביטול, אם הוא לא עשה ביטול והוא ימצא אפר, יש מקום, אם ימצא חמץ יש מקום לדון מה קורה, הרי הוא לא עשה ביטול, אז אולי החמץ שלו, יש מקום לדון, זה תלוי מה קורה בחמץ לא ידוע. הרי שהוא עשה בדיקת חמץ, ואחר כך הוא גם ביטל את החמץ, עכשיו החמץ כמו אפר, גם אם הוא רואה אותו עכשיו, הוא לא יעבור על בעיר ומה אני מצא, וגם אין חשש שיבוא להתחרט, כי הוא עשה בדיקת חמץ.
עד הביטול, באמת הבעיר ומה אני
שעד הביטול, מה זה עד הביטול? אוקיי, לא עשה בכלל ביטול, יכול להיות, אבל הכל מתרחש הרי לפני פסח, אז לא בדיוק שובר, כי את הבדיקה ואת הביטול את שניהם הוא יעשה לפני פסח, אבל מה שאתה אומר זה דומה לרן שכאילו רשי, כשהוא אמר, בא לרובה למצא, זה לפני הביטול.
אבל עכשיו, אני לא רוצה לקבל דווקא אחרי, נגיד, הוא לא עשה. האם עכשיו, אם הוא עשה...
מה הוא עשה? הוא עשה רק ביטול ולא עשה בדיקה, מה הוא עשה?
נגיד זה.
אם אדם עשה רק ביטול ולא בדיקה, מדאורייתא הוא לא עובר על בא לרובה למצא, אבל הוא הפסיד את תקנת חכמים. ואם אני אסכם עכשיו את השיעור, לאור השאלה שלך, אדם עשה רק בדיקה, ביטול, ולא עשה בדיקה. הוא הפסיד את תקנת חכמים. לפי התוספות, תחלקו את הדפים האלה. יש פה סיכום של השיעור שעשיתי לכם. את יכולה להביא לי אחד של... לפי התוספות. תודה. לפי התוספות, הוא הפסיד את הבדיקה ואת אותה תקנת חכמים שמא יבוא לאכול חמץ. ולפי תוספות. לפי רשי, יכול להיות ש... לפי רשי הוא גם הפסיד תקנת חכמים, וראינו שאפשר להסביר בכמה צורות, ותסתכלו רגע בדף הזה כאן, שככה עשיתי סיכום של הדברים בקצרה. אפשרות אחת, אני קורא רק את התרשים פה, בסדר? אפשרות אחת שרשי חושב שגם בדיקה וגם ביטול הם דאורייתא, ואתה יכול לבחור מה שאתה רוצה. וכשרש"י אמר שמא יבוא ובא לדבר ובא יצא, הוא דיבר במשנה לפני שחכמים תיקנו שחייבים לעשות גם בדיקת חמץ. אפשרות אחרת שאמרנו, שחכמים הצריכו בדיקת חמץ, שמא לא יבטל בלב שלם. כלומר, אדם עשה ביטול חמץ, אבל אולי הוא לא ביטל בלב שלם, ולכן חכמים הצריכו בדיקת חמץ, כך אומר הר"ן. ראינו עוד אפשרויות שאולי הכל כמדרבנן, ובא לי רבן ימצא זה מדרבנן. ראינו עוד אפשרות שאולי כשאתה מבטל בא לי רבן ימצא, כשאתה עובר על תקנת חכמים, אתה מבטל בא לי רבן ימצא מדאורייתא, ראינו את זה על פי רבינו יונה. אבל הדבר המרכזי שניסינו להסביר, זה חכמים הצריכו בדיקת חמץ, למרות שהיה ביטול, אדם ביטל חמץ. מדאורייתא הוא לא עובר על כלום. חכמים הצריכו בדיקת חמץ, שמא ימצא גלוסקה יפה בפסח, והתחרט וימלך על הביטול. על זה הקשנו, שלמרות שאומרים את זה, הרי מינוניל והברטנורה, שזה בלתי אפשרי, כי בגמרא בדף ו' מבואר, שאם אדם בדק חמץ, ואחרי זה ביטל חמץ, הוא לא יכול להתחרט על הביטול. אז אי אפשר להגיד שיש חשש שמא יתחרט על הביטול, כי אי אפשר להתחרט על ביטול. כך עולה בגמרא שם. והתירוץ המשותף לכל התירוצים שראינו, הוא שבאמת אולי על ביטול אי אפשר להתחרט. אבל על בדיקה פלוס ביטול ביחד, זה אפשר להתחרט. וזה מה שהתכוון רש"י. זה אי אפשר להתחרט. אולי על ביטול אפשר להתחרט, סליחה. אולי על ביטול אפשר להתחרט. אבל על בדיקה פלוס ביטול ביחד, על זה אי אפשר להתחרט. זה מה שהתכוונה הגמרא. למה להגיד שאי אפשר להתחרט? אז הבאתי כאן אפשרות אחת של הרשש, שבגלל שבדיקת חמץ מבטל את החשש, וגם ביטול חמץ מבטל את החשש, זה כבר טרי וטרי לא חיישינן. כבר גם צמצמת כאן, צמצמת כאן, כבר לא חוששים יותר. אפשרות שנייה שאמרנו, שאם יש רק ביטול חמץ, אז ביטול חמץ לפי רש"י זה מחשבה להפוך את זה לאפר. ואז מחשבה יכולה לעקור מחשבה, ואם תחשוב על זה שזה לא עפר, אולי זה יעקור את המחשבה הזאת, ואז תעבור על איסור. אבל אם עשית גם בדיקת חמץ, זה מחשבה פלוס מעשה. ואז גם אם תחשוב שזה לא עפר, זה לא יעקור, כי מחשבה יכולה לעקור מחשבה, ולא יכולה לעקור מחשבה פלוס מעשה. ואפשרות שלישית שרצינו להגיד, שיכול להיות שבאמת, אפשר להתחרט על ביטול, ואפשר להתחרט על ביטול גם אחרי בדיקת חמץ. תמיד אפשר להתחרט על ביטול. התקנה של בדיקת חמץ נועדה לא כדי שלא תוכל להתחרט על הביטול, אלא כדי שלא תרצה להתחרט על הביטול. אחרי בדיקת חמץ, ואחרי שהפכת את הבית וניקית חמץ, אף בן אדם לא ירצה את החמץ, וכשהוא יראה אותו הוא יתעלף והוא לא ירצה אותו, ולכן אחרי בדיקה פלוס ביטול אין חשש שיבוא להימלך, ואמרנו שהראיה שמחזקת את הדבר הזה, זה מביטול חמץ, מבדיקת חמץ בתוך פסח, שפתאום אנחנו לא חוששים שאדם ימצא חמץ, למרות שלכאורה ימצא חמץ, אולי יימלך, אנחנו לא חוששים, כי כשאדם מגמתו לשרוף את החמץ, הוא לא יימלך, הוא רוצה רק לשרוף אותו. וחכמים יצרו על ידי בדיקת חמץ, שתמיד התחושה שלנו תהיה תחושה כזאת, אפילו אם לא נמצא את זה בתוך כדי הבדיקה, אלא סתם ככה נמצא את זה, תחושה שלנו תהיה שאנחנו לא רוצים חמץ, לא רוצים אותו אצלנו, לא רוצים לראות אותו, ואין שום סיכוי שנבוא להימלך עליו, אלא בדיוק ההפך. קשה. יש בזה דיונים בשורה התחתונה, אנחנו רואים איזה דבר אחד. שסתם ככה בשורה התחתונה, יש מקום לדון זה בשורה התחתונה, זה דבר אחד, ולכן אין בעיה לראות, אתה מבין? כל שנה מתקשרים אליי אנשים, אדם נמצא בעבודה, לא עבודה שלו, פתאום הוא רואה חילוני עם לחם, לא יודע מה לעשות. אין בעיה בדבר הזה. יש לנו בעיה עכשיו, אתם יודעים, עם חוק החמץ. חוק החמץ, שבג"ץ החליט, שמותר להכניס חמץ לבתי חולים, עשרות שנים, היה אסור להכניס חמץ בפסח לבתי חולים. בג"ץ הכניס שמותר. עכשיו, למה אנחנו כל כך מתקוממים נגד זה? למה זה כל כך בעייתי מבחינתנו? זה לא הראייה, זה לא שאדם דתי יראה חמץ, לא יקרה שום דבר אם הוא יראה חמץ, זה לא הבעיה. הבעיה שיש לנו, שאם יש חמץ, אדם אוכל בכלים של בית חולים, מביא חמץ, על המגש, הוא ישים את הלחם שלו, ישים את הקרקרים שלו, בסוף הכל נכנס למכונות הדחה, כל הכלים נהיים חמץ, בן אדם לא יכול לאכול בבית חולים. וכשאתה מנסה לבדוק שני אנשים, אחד יש לו משהו כזה, אז זהו, סתם בזוגיות, אוקיי? לא נדבר עכשיו על מדינת ישראל. בעל ואישה, אחד אוהב ככה, אחד אוהב ככה. אתה תמיד בודק מי יכול להסתדר, אם אתה לא תעשה את זה בדרך הזאת, וככה אתה בונה בית, יש דברים שזה מסתדר, ויש דברים שזה מסתדר. אדם יכול להסתדר שבוע בבית חולים עם אוכל שבית חולים, אוכל מגיש לו את הכל, הבית חולים מגיש לו את הכל, גם אם לא היה לחמץ, הוא יסתדר. אולי חסר לו קצת לחם, לא נורא, היום חצי מהמדינה כבר לא אוכלת גלוטן למשך השבוע או זמנים כאלה, לא נורא, לא יקרה שום דבר. אבל אם אתה מכניס חמץ לבית חולים, אתה גורם לזה שאנשים לא יוכלו לאכול בכלל, הם יהיו תקועים, הם לא יוכלו להשתמש באוכל. לא ככה בונים זוגיות. זה לא בסדר, זה ממש לא בסדר, זה מקומם. אנשים לא יוכלו לאכול בית חולים, יצטרכו להביא אוכל מהבית. כמה אדם יכול להביא? אדם חולה, יש הרבה אנשים גם אין להם משפחה, אין להם דברים, אנשים תקועים. ולכן החוק הזה בעייתי, אבל עצם הראייה היא לא בעייתית. מוריי ורבותיי, אני רק אגיד לסיום, שואל הרדב"ז, פשוט הרדב"ז, הרדב"ז, כמו שאתם יודעים, רבי דוד בזמרה, ספר שאלות ותשובות, הוא איש הלכה, והוא שואל, מה אנחנו עושים כל כך הרבה בלאגן סביב החמץ? כאילו גם בדיקה וגם ביטול וכאילו ממש וכל שהוא אומר הרדב"ז, על כורחנו אנחנו נצרכים להבין שהדבר הזה מבוסס על דברי המדרשות, שחמץ זה יצר הרע, וזה כל הדברים הרעים בתוכנו, אנחנו על זה לא מבטרים, נלחמים עד הסוף. ואפילו איש הלכה כשבא להסביר את כל החומרות, הבין, אנחנו מבארים חמץ מהבית, אבל אנחנו גם מבארים חמץ מהלב. נלחמים עד הסוף, מבארים אותו, את כל הדברים הבעייתיים שלנו, את כל החולשות שלנו, את כל הנקודות שאנחנו אף פעם לא מצליחים להתגבר עליהם, אנחנו עכשיו מנקים, פועלים עד הסוף, על ידי זה מקווים שנצליח גם לתאר את הלב שלנו, שלא יהיה חמץ כלשהו, ונוכל באמת להתחיל בחירות אמיתית לצאת לדרך. אוקיי, אז אתה שואל איך זה מסתדר עם זה? אז אני רק אגיד, אני חושב שאתה יכול להילחם עם יצר הרע, בתנאי שאתה יודע להגיע לנקודת החירות בפסח, צריך קודם כל להיות נקי, להגיע לחירות, כשאתה מגיע לחירות, עכשיו אפשר לצאת לדרך, במשך השנה לאכול לחם, אנחנו לא מתעזרים לשם, אבל אתה צריך להגיע לעוצמה שאותה אנחנו רוכשים בפסח. מוריי ורבותיי, זהו, נעצור כאן, הפעם גמרתי בזמן, לפני מנחה, בנחת, אפשר להגיע, תראו מה זה.